ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, מיזם שכל מטרתו לעזור לנשים ובכלל למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכם גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים אפשר למצוא מעמוד האינסטגרם שלנו, House of Balance. אנחנו שמחות שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט אחרי עונה ראשונה מוצלחת. אנחנו ממשיכות את השיח בנושאים שאתן המאזינות ביקשתן, עם אורחים חדשים ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה, שיח על קיימות, על וולנס, על נשיות, על כל דבר שרק נרצה להעמיק בו, הולך להיות מעניין ומעשיר ומרגש. אנחנו מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות, בכל יום ראשון יוצא פרק חדש.
השבוע אנחנו מערכות את לינדה נתן, מנחה ויוצרת תוכן של תקשורת מקרבת. לינדה עוזרת המון גם לזוגות וגם במערכות יחסים שלא קשורות לזוגיות, מביאה הרבה תוכן מטיב ומעניין. והיום אנחנו נצלול לשיחה מרתקת ביחד, אז אנחנו מזמינות אתכן להישאר איתנו.
שלום.
את כאן איתנו, איזה כיף.
נכון.
תודה רבה שבאת.
שמחה, תודה שהזמנתן.
נראה לי לצורך הכנות אפשר לומר ש...
אני לא אצליח להסביר את זה.
לא, אני באתי להגיד, את הקדמת אותי. אנחנו בעצם בילינו עכשיו שעה נפלאה עם לינדה, והגענו לשיחה מדהימה, ואז גילינו שזה בעצם לא הקליט. לצערנו, אבל...
אבל נראה לי שמעכשיו אנחנו רק כאילו...
נפתח לנו.
נפתח לנו, אנחנו כבר מכירות, אנחנו כבר חברות, כבר...
זהו, אפשר לדבר פתוח. נשים הכל על השולחן.
אוקיי, אז לצורך העניין, אנחנו כבר מכירות אותך, ואולי יש גם חלק מהמאזינות שעוקבות אחרייך, אבל לצורך העניין, מי שלא מכירה אותך, תוכלי לספר בקצרה.
בטח. אז אני לינדה, אני מתעסקת בתקשורת מקרבת בשבע שנים האחרונות. אני יוצרת קורסים, תכנים דיגיטליים, הרצאות, ריטריטים, מעבירה קורסים פרונטליים, יוצרת הרבה מאוד תוכן על זה, ואני מאוד אוהבת את זה, ואני זולגת גם לעולמות של תיאוריית ההתקשרות, שזה לא קשור לתקשור עם עולמות זה, זה קשור לתיאוריית התקשרות מלשון קשר. אחת התיאוריות המפורסמות והנחקרות והמתוקפות ביותר בעולם הפסיכולוגיה החברתית, ועולם של מערכת העצבים שלנו, שהם כולם משתלבים ביחד למין כזה, וואו, פתאום החיים מגיוניים לי.
איזה מעניין. אז ככה, הנושא המרכזי שאת מתעסקת בו זה תקשורת מקרבת, ומי שלא מכירה, תוכלי קצת לספר מה זה?
אז תקשורת מקרבת המציא את הדוקטור מרשל רוזנברג בשנות ה-60 בארצות הברית. הוא בעצם עשה, הוא פיתח את הגישה הזו, זה מין גישה שיש לה גם מודל פרקטי, אבל גם היא מודל פילוסופי נקרא לזה, אבל אני אוהבת את זה בגלל שיש לזה מודל פרקטי, שזה אגב לא דיברנו בהקלטה הקודמת, אז אולי זכיתם שאנחנו מקליטות מחדש, יש ממש ארבעה שלבים שאיתם אפשר לעבוד. הסובייטית שבי מאוד אוהבת את זה, זה עושה לי סדר, זה לא רק תפיסה רוחניקית כזו של להיות יותר אמפתיים, להיות יותר מכילים, זה ממש תפיסה שיש לה שלבים וסדר, שכמובן לא חייבים ליישם את זה בצורה רובוטית, אבל זה כן נותן איזו הכוונה. כשכל המטרה של הגישה הזו, זה בעצם במקום לשים את הפוקוס על מי צודק, מי לא צודק, מה נכון, מה לא נכון, מה מגיע למי. עכשיו היא הכרה, מגיע לה שאני לא אעזור לה, כל הדברים האלה, במקום לשים את הפוקוס על זה, שלרוב זה מוביל לאלימות כזו או אחרת, לשים את הפוקוס על מה הצרכים שלנו, ואיך אנחנו יכולים לענות על הצרכים שלנו, מבלי שנצטרך להתחרות אחד לשני, מבלי שנצטרך לעשות מניפולציות אחד לשני, מבלי שנצטרך לעשות עניינים של או אני או את, את צריך עכשיו לבחור, אלא אשכרה שכל הצדדים יהיו מבסוטים, ועושים את זה דרך שימוש בעיקר בעולם של רגשות וצרכים, וחיבור לעולם הזה גם בתוכי, מה הרגשות והצרכים שחיים בי, אבל גם ככה אני מנסה להתחבר ולדמיין מה הרגשות והצרכים שעוברים על האחר. במקום וואי, כל כך לא בסדר, לנסות לשאול וואי, מעניין איך היא הרגישה באותו רגע, מעניין איזה צורך היא ניסתה לענות עליו בזה שהיא אמרה לחברה שלי עליי שאני ככה וככה.
זאת אומרת, לשים את עצמנו קצת בנקודת המבט או דרך העיניים של האדם שאנחנו מדברים איתו, חווים איתו את החוויה הזאת.
ממש אמרת נהדר, כי זה ממש ההגדרה של אמפתיה באיזשהו אופן. ממש לשים את עצמי לכמה רגעים בנקודת המבט של האחר, ולנסות להבין מה קורה משם. מה שקורה כשאני עושה את זה, זה ממש מעניין. דבר ראשון, אני פחות שיפוטית אליו, אני יותר מצליחה להבין אותו, בטח חווינו את זה. כמה קל לנו, כשאנחנו מתחברים למישהו, להבין למה הוא עשה את זה, גם אם הדבר הזה הוא כביכול לא בסדר, או לא סבבה, או משהו כזה. אגב, מלא סדרות עכשיו בנטפליקס מבוססות על זה, נכון? כאילו להביא מין אנטי גיבור כזה, נגיד באת, עם הבחור החתיך להחריד הזה, איך קוראו לו?
האמת שלא ראיתי.
אל תתחילי. אז כזה הוא מין רוצח כזה, בטעות, גברים, בשביל שאהובתו...
יו,
כן.
כן, אוי, אני מתה על זה. לגמרי, הוא רוצח, ואנחנו מפתחים מולו אמפתיה, כי אנחנו חווים את הנקודת מבט שלו.
בדיוק. כן. אז זה אולי דוגמה קצת קיצונית, אני בכוונה לא אקח אותנו לדוגמאות של הרצח, כי ישר ובואו ויגידו כזה, מה, אבל זה לא מוסרי,
אבל בסדר? אבל זו דוגמה מעולה.
דוגמה מעולה, כן, שכאילו ברגע שאנחנו מצליחים להבין את הצורך העמוק, שאגב, כל הצרכים שלנו משותפים, הצורך שלי בקרבה והצורך שלך בקרבה, למרות שאני ואת נענה על זה אחרת לגמרי, הצורך, הבסיס, מה שיש שם בעומק הוא אותו הדבר. ואז מהנקודת מבט הזאת, שאנחנו מתחברים למה שמשותף לנו, שזה הרגשות והצרכים שלנו, יותר קלנו להתחבר ולחוש אמפתיה אחד לשני. לא ממאמץ פסיכולוגי של אוי בוי לא נריב, אלא ממש בטבעיות כזה, ממש בכזה משהו באשכרה משתנה, כשאני שמה את הפוקוס על מה את היית צריכה, לעומת האם זה היה בסדר שעשית את זה.
את יכולה לעבור ולשתף אותנו, קודם ציינת שיש 4 שלבים. אז מה הם השלבים?
מהם? אז שלב ראשון, זה בעצם להגיד מה קרה במציאות האובייקטיבית. בדרך כלל, אנחנו נתקעים בכזה, את היית מגילה אליי, לא היית מגילה אליי, לא הייתי מגילה אלייך, או כזה, אתמול את ממש דפקת לי ברז, וכזה התנהגת ממש בצורה לא מקצועית. נגיד כאן, זה הכי היה יכול להיות קלאסי, הדוגמה שקרתה לנו, מין כזה, אני יכלתי להגיד כזה, וואי, זה מה שקרה פה היה ממש לא מקצועי, כאילו, להיות בכזה, באתי להקליט פודקאסט, והם התנהגו בצורה ממש מזעזעת, זה יכול להיות השיפוט על זה, אני לא מחזיקה בו, שלרגע לא תחשבו, אבל זה מהמם לראות כאילו איך, כאילו לא משנה מה הייתי אומרת אחרי זה, אם אתם אתכם, וואי, תקשיבו, החוסר מקצועיות שלכם שקרתה פה היום, ממש גרמה לי להרגיש כזה מבולבלת, ושמתי איפה שהצורך שלי בכזה כבוד וזה, או לא כבוד, אלא הדדיות, לא נענה. סביר אני חשיתי מאבדת אתכן בחוסר המקצועיות שקרתה פה, כי כאילו מין, שומעים את הביקורת, גם אם אני מנסחת את זה בטון נחמד, וגם אם אני אומרת את זה כאילו בנחמדות, וגם אם שומעים שאני מחייכת תוך כדי, וואי, זה ממש לא מקצועי מה שהיה פה, כאילו, זה עובר כזה שאני מחזיקה שיש פה איזה שיפוט, לעומת להגיד כזה, וואי, זה לא הקליט.
זה אובייקטיבי.
כן, זה אובייקטיבי. וכשזה לא הקליט, אני הרגשתי מצוקה, הרגשתי אכזבה, הרגשתי פתאום חשש. הצורך שלי לא יודעת מה, לא עולה לי עכשיו, אז אני לא אמציא, אבל זה היה לי כואב שלא היה ערך לזמן שלי. ומהמקום הזה, כאילו, יכול להיות שעדיין יש בכם כזה, נכון, זה מבאס, אבל נראה לי אתן מרגישות שזה כבר לא אישי אליכן, נכון? זה כבר, אני פשוט לוקחת אחריות על החוויה שלי, משתפת אותה. אז הדבר הראשון זה להגיד מה קרה במציאות האובייקטיבית, מה שנקרא בשפה של תקשורת מקרבת תצפית, לעשות תצפית אובייקטיבית על העובדות. ואז אני עוברת למה הרגשתי. אחרי זה אני עוברת לאיזה צורך שלי, נענה או לא נענה שם. כי בעצם, רגשות וצרכים, אני אוהבת את הדימוי הזה מאוד, רגשות וצרכים הם ממש קשורים אחד לשני. כל רגע שעולה הוא סוג של פידבק לצורך שנענה או לא נענה. צורך נענה, מה אני ארגיש?
טוב.
רגש נעים, צורך לא נענה, מה אני ארגיש?
משהו שלילי.
רגש לא נעים. והתפקיד של הרגשות זה לחבר אותי לצרכים שלי, ולרוב מה שאנחנו עושים, אנחנו מראש לא מתייחסים או לא מתקפים או לא נותנים את הכבוד שמגיע ונקרא לזה את המעמד הראוי לרגשות שלנו, ואז מה שקורה, אנחנו פשוט מפספסים את הצורך. אני אתן איזשהו דימוי שנותן את זה הכי טוב, זה כמו שהרגשות שלנו זה הנורה הקטנה באוטו, שאם היא דולקת, חייבים, אבל חייבים, לעצור עכשיו את האוטו, לקרוא לגרר ולהפסיק לנסוע, ולפתוח את המנוע, לראות מה קורה שם, לתקן, להוסיף, להוריד, לא יודעת מה קורה שם, אבל צריך להתייחס לזה. וככה זה במצב תקין. אבל תדמיינו שמה שאנחנו עושים בתרבות שלנו, ואולי אפילו אנחנו בלי לשים לב, אנחנו רואים את הנורה דולקת, הנורה הדולקת הזו זה רגש לא נעים, אנחנו אומרים, רגע, צריך לעצור, לבדוק מה קורה, לתקן את המצב, הנורה דולקת, יש פה בעיה, אני עוצרת בצד, ואז אני לוקחת איזה פינצטה מיוחדת כזו שהייתה לי בצד בדיוק לרגעים האלה, שמה את הפינצטה כזה בול על הנורה, ובספירה של 3, תולשת את הנורה המאבהבת מהמקום, שמה במקומה נורה חדשה לא מאבהבת, ואומרת, או, יופי, פתרתי את הבעיה, אפשר להמשיך לנסוע.
או שבכלל יש לך אוטופיילוט שאומר, נה, תמשיכי לנסוע, לא צריך.
לגמרי. באמת להרבה מאיתנו, מראש הנורה הזו לא דולקת. אולי בהמשך אפשר לדבר למה, איך הגענו למצב שהיא לא דולקת, זה ממש חשוב מה שאת אומרת. אבל כתרבות אנחנו חיים בתפיסה הזו, שכזה הבעיה זה הרגש הלא נעים עצמו. אני עצובה, אני לבד, יאללה, אז אני אראה נטפליקס שאני לא ארגיש את הדבר הזה. אני מרגישה קצת חרדה או משהו כזה, אני אשן ג'וינט בשביל כאילו להעלים את התחושה הזו. אנחנו כאילו לא הולכים למנוע, אנחנו לא הולכים לצורך שמבקש להיראות, ואז גם לקבל מענה דרך הרגש שמופיע.
זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים בכלל לא מתחברים לרגש הזה שאמרנו.
או שאנחנו מתחברים ואנחנו מהר 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 מעלימים אותו, או מזלזלים בו, או מופעל איזה רציונל כזה של לא, 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 לינדה, את אדם חזק, זה לא הגיוני שאת מפחדת ומבטלת לעצמי את הרגש הזה, כן. אז זה 3 שלבים הראשונים, והשלב הרביעי זה בעצם בקשה. זאת אומרת, צורך זה משהו סופר מופשט, תמיד זה משהו מופשט. צורך בביטחון, בקרבה, כאילו בהקשבה, אין דרך אחת ליישם את זה, נכון? ובעצם, זה גם למה אני כל כך אוהבת תקשורת מקרבת, כי השלב האחרון, הבקשה, היא מחזירה אותנו פה, לקרקע, לעולם הארצי, לעולם שבו יש מעשים, יש מילים, יש פעולות, ויש קונקרטיות. וזה למה אני אוהבת את זה, כי יש קונקרטיות. ובעצם הבקשה זה השלב האחרון שבעצם אומר, אוקיי, עד עכשיו התעסקנו במה חי, איזה רגש חי, איזה צורך יש, כזה, מה חי. והשלב של הבקשה הוא בעצם אומר, בוא נבין עכשיו איך אפשר להפוך את החיים לנפלאים יותר, לטובים יותר, למיטיבים יותר, או במילים יותר פשוטות, איך אני יכולה לענות על הצורך הזה שכל כך חשוב לי. ויש כל מיני מאפיינים על הבקשה, אני אוכל אולי להגיד קצת על קצה המזלג, אבל בקשה היא, לפי תקשורת מקרבת, היא משהו מאוד ספציפי, היא פחות כזה, וואי, אז אני מבקשת שתאהבי אותי יותר, או אני מבקשת שתהיי מקצועית יותר. כאילו, מה זה אומר בכלל? הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבקשים, אבל אנחנו בעצם לא מבקשים. אנחנו אומרים איזושהי משאלה סופר מופשטת שאלוהים יודע למה התכוונתי, ואנחנו נלחצים מלשמוע בקשות כאלה, כי אנחנו מדמיינים את התרחיש הגרוע ביותר. או שאנחנו מבקשים דברים רק בניסוח, אבל בעצם בכוונה אנחנו דורשים, ווואי וואי, מה אם תגיד לי לא מה יקרה עכשיו, ומה אני אחשוב עליך, ומה יקרה פה. או שאנחנו מבקשים דברים שהם נגיד בכלל אי אפשר ליישם אותם. למשל, אני מבקשת שתמיד תהיה שמחה בשבילי כשאני מספרת לך על משהו חיובי שקרה לי. אז כזה סבבה, אז החברה הזו יכולה להגיד, אין בעיה, אני אעשה את זה, אבל האם בפועל היא תצליח? לא, כי אנחנו לא שולטים ברגשות שלנו. אולי יש כאלה שיגידו שכן, אני בתפיסה שהרגשות הם באים, ואנחנו לא, תפקיד שלנו זה לא לשלוט בהם, זה אולי לבסט אותם ולדעת איך לא לתת להם לצאת משליטה דרך התנהגות לא מיטיבה, אבל עצם זה שהופיע רגש, זה חשוב, זה טוב, אנחנו לא צריכים להנדס את זה. הרגשות הם המצפן הכי מדויק שלנו, ויש להם כבוד גדול בעיניי שלא צריך לשלוט בו.
אנחנו מסכימות איתך לגבי זה.
לגמרי. אז אם כבר העלינו את כל החיבור לרגשות, למי שמאוד מתקשה להתחבר לרגשות שלו, מה היית מציעה לעשות? איזה דרכים היית ממליצה ככה לשלב יותר בחיים כדי באמת להתחבר לרגשות האלה ולתת להן מקום ולא ישר כזה לנפנף אותן?
אז בעצם יש שני דברים שהייתי רוצה שאני אתייחס אליהם כתשובה לשאלה הזו. דבר ראשון, זה בכלל להבין, ומתוך ההבנה והמודעות שזה יפתח אז גם תגיע חמלה, ללמה בכלל הגעתי למצב שאני כבן אדם מבוגר, או לא מזהה שיש לי רגש לא נעים, זאת אומרת, אני בניתוק תמידי, או שמה לב, זאת אומרת, מזהה שיש לי איזשהו רגש לא נעים, ואז אני מבטלת אותו, מקטינה אותו, dismissing את הרגש, כאילו מין כזה.
מטשטשת,
משיחה את הדעת שלי מהדבר הזה באופן עקבי. לרגע להשיח את הדעת זה לא כזה נורא, כשזה נהיה שאני כל הזמן משיחה את הדעת ואני אף פעם לא פוגשת את הרגשות שלי, שם זה כבר נהיה בעייתי. אז הגענו למצב הזה כמבוגרים, מבוגרות, לא כי אנחנו דפוקות, אלא פשוט כי כנראה שבילדות שלנו לא היה בטוח להרגיש רגשות כאלה. בעצם אנחנו נולדים חסרי אונים לחלוטין, בגלל שהמוח שלנו נורא 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 גדול. כהומו סאפיאנס, אז אנחנו נולדות ונולדים, כשבעצם אנחנו לא לגמרי אפויים. מי שקרא את הספר של קיצור תולדות האנושות, שמע שם קרא את הדבר הזה, זה לפני החלק המייאש, זה עוד איפה שיש עדיין כוח לקרוא את הספר.
אני איבדתי אותו מאוד מוקדם.
כן, זהו. אז בעצם אנחנו, כל היונקים נולדים באיזושהי תלות לדמות המטפלת שלהם, כי אנחנו יונקים, אנחנו צריכים את השד, אבל בני אדם אפילו יותר. זאת אומרת, ג'ירפה, למרות שהיא יונקת, היא נולדת והיא תוך רגע מתחילה לרוץ. אנחנו מתחילים ללכת רק באזור גיל, הבן שלי התחיל בגיל שנה, זה נחשב יחסית מוקדם. אז כאילו, אנחנו ממש תלויים בדמות, שתהיה דמות אחת, שאכפת לה מאיתנו, שהיא ערה לצרכים שלנו, היא ערה לאיתותים שלנו. איתותים, אגב, זה לא רק אני צריכה אוכל, אנחנו לא כאלה שטחיים, אנחנו ממש צריכים קשר אנושי, רגשי, כצורך בסיסי. צורך בסיסי להישרדות שלנו. ואני נולדת בתור תינוקת וגם בתור פעוטה, בעצם בלי היכולת לבסט את עצמי, בלי היכולת להרגיע את עצמי, בלי היכולת להגיד, וואה לינדה, זה שאת מפחדת עכשיו, אל תדאגי, זה עבור עוד שתי דקות, את תקבלי את האוכל שאת כל כך רוצה, או משהו הפחיד אותך, היה רעש גדול, אל תדאגי, זה הרעש הזה עבר. אנחנו נולדים בלי היכולת לעשות את זה לעצמנו. ובעצם, אם אנחנו גדלים עם דמות מטפלת, זה יכול להיות האמא שגידלה אותי, אבא שגידל אותי, אולי גדלתי אצל סבא וסבתא, לא יודעת, אולי גדלתי בפנימיה, והייתה שם את המדריכה שלי שהייתי איתה בקשר כל יום, לא משנה מי, אבל הדמות המטפלת העיקרית, אם היא לא קולטת את הסימנים שלי, או קולטת ולא נותנת מענה מותאם הכוונה יודעת להרגיע אותי, לבסט אותי, לתקף את הרגשות שלי, להגיד, וואי, לינדה, נכון, זה באמת היה מפחיד, מה יכול לעזור לך, אני פה איתך. כאילו ממש להרגיע אותי, אז אני אגדל להיות בן אדם מבוגר שלא יודע לעשות את זה לעצמו. ואם בתור ילדה, ההורים שלי או אמא שלי, כל הזמן כשבכיתי אמרו כזה, די כבר, נו, לינדה, הכל טוב, בואי, והייתה בתפקוד, אז אני אגדל להיות, וזה במקרה, זה נכון, שכשיש לי מצוקה, אני גם ישר הולכת לתפקוד. האוטומט שלי זה לא להרגיש את הרגשות האלה, האוטומט שלי זה הלכת לתפקוד, לעבוד, 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 לסדר, לסדר, לסדר את הבית, ורק אולי מתישהו בערב שכבר ייגמרו כוחותיי ואני לא אוכל לעשות את ההגנה הזו של תפקוד, אני אשים לב שכזה, וואלה, האמת שאני ממש מפחדת ממשהו, או ממש מוצפת ממשהו, או נפגעתי ממשהו שגיא בן זוג שלי אמר לי. אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד זה שבואו בכלל נכיר בזה שאם אנחנו מרגישות קושי לקלוט את הרגשות שלנו, לבסט את הרגשות שלנו, לכבד את הרגשות שלנו, לתת לנו להוביל אותם, זה פשוט כי כנראה בעבר לא היה מי שעשה את זה בשבילנו, וזה נורא קשה ללמוד לעשות את זה ככה מאפס. זה אפשרי, זה לא לא אפשרי, זה אפשרי, אבל זה לא ברירת מחדל. וכמו כל דבר שהוא לא ברירת מחדל, לוקח זמן להתאמן, ואני אומרת את זה בעיקר כי אני מנחשת שמי שמקשיבה לפודקאסט הזה, או צופה בתכנים שלכן, או צופה בתכנים שלי, היא כבר במסע הזה, היא כבר במסע הזה, זה, ובתור אני בעצמי במסע הזה הרבה זמן, ועדיין יש כל כך, אבל כל כך הרבה פעמים שאני לא מצליחה לעשות את זה, שאני באוטומטים של האם אימא שלי, אחרי שאני כבר בראש יודעת כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות אחרת, ועדיין אני עושה את הדפוסים הכל כך לא מיטיבים שלי לפעמים. אז כזה נראה לי שהצעידה הכי חשובה לדרך, כתשובה לשאלה הזו, זה בכלל חמלה והבנה של זה לא בטעות שהגענו למצב הזה, וכנראה אם אנחנו לא יודעות להרגיש את הרגשות שלנו, יש סיבה ממש טובה. ללמה היינו צריכות ללמוד, לא להרגיש את הרגשות האלה. זה לא בכך אומר שעכשיו התנאים האלה אותו דבר, ושעדיין מסוכן להרגיש אותם, אבל זה אומר שאני צריכה איזו סביבה מאוד מאוד משמעותית של ביטחון, בשביל לעשות את הדבר החדש הזה, שלא היה לי את האפשרות לעשות אותו בתור תינוקת, פעוטה, ילדה, כזה.
ומה זה אומר בעצם, הביטחון הזה?
זה נראה לי אומר משהו אינדיבידואלי לכל אחד ואחת. בשבילי זה יכול להיות נגיד גיא, בן זוג שלי, עכשיו הוא נהיה הדמות המאוד מאוד בטוחה בשבילי בשנים האחרונות. זה יכול להיות חברה טובה, זה יכול להיות אמא שלי. כל בן אדם, זיכרון, מקום מדומיין, ריח, ריטואל, לא יודעת, כל דבר שאני יכולה לפנות אליו בעצם כשכואב לי, כשאני מפורקת, כשאני עצובה, ואני יודעת שיהיה לי שם מקום בטוח ומוגן לפרוק את זה, להיות עם זה, לשהות שם ככה.
אז את צריכה את המקום הבטוח, וגם את צריכה איזשהו כלי שיאפשר לך להתחבר לרגשות שלך.
כן, אז הרבה לפני ש... אז גם יש כלי מאוד מאוד מסוים שתכף נדבר על שזה הטבלת רגשות וצרכים, אבל בא לי גם להגיד שרגשות זה לא רק מילים, זאת אומרת, לפעמים זה בכלל מופיע לי כעיתות בגוף, אני בכלל אשים לב שכזה, וואי, הבטן שלי מתהפכת, ואז אני כזה, אוקיי, מה נשמע חמודה, בטן, מה כזה, ואני כזה, וואי, לינדה, את ממש מתרגשת.
פרפרים בבטן.
כן. או למשל, שאני אשים לב שיש לי איזשהו דחף לפעולה, למשל, אני פתאום ארצה להזמין חברים אליי, אז זה יוצאת לי שכזה, וואי, אולי אני מרגישה לבד. זאת אומרת, רגש זה, יש כל מיני כיוונים להגיע אליו. הכיוון הכי פשוט, הכי פרקטי והכי כזה, בוא נגיד, חסכני בכסף, זה להדפיס את הטבלת רגשות וצרכים, שעשה אותה מרשל רוזנברג, מי שהמציא תקשורת מקרבת, שזה פשוט דף A4, שיש עליו רשימה של הרגשות שלנו, רשימה של הצרכים שלנו, תופתעו, יש יותר מרגשות משמח, עצוב, כועס, והיא מפורטת שם, ויש את הרשימה של הצרכים, והטבלה הזו היא סופר פשוטה, אפשר להדפיס אותה ולתלות אותה איפשהו בבית, שאני מסתכלת הרבה, למשל, על המראה, כשאני מצחצחת שיניים, או עושה את שגרת טיפוח שלי, כשאני מחממת מים, ליד המיטה, לא יודעת, ליד המראה, איפה שאני מתלבשת, איזשהו מקום שאני רואה את הדבר הזה, ובעצם להתחיל לבדוק מה שלומי עכשיו, כי דיברנו על זה בפרק הקודם, שלא יצא, אבל אלוהים שמע אותנו, שאנחנו יכולות לעבור יום שלם בלי לבדוק מה שלומי. לא, סליחה, לא מה שלומי, מה אני מרגישה.
איך אני מרגישה?
כן, אני יכולה לספר סיפורים על איך היה היום הזה, במה הצלחתי, במה לא הצלחתי, כמה היא הייתה בסדר או לא בסדר, היא פגעה בי כאן, אבל אני לא יודע להגיד מה אני מרגישה, איזה רגש חי בי, איזה צורך חי בי, איזה טבלה הזו, היא פשוט כזה, אני מסתכלת, לוקחת כמה דקות, וזה כזה, אוקיי. זה כזה כבר נותן מילים לדבר הזה.
וחשוב לומר שהטבלה הזאת נמצאת אצלך באינסטגרם, אפשר להוריד אותה בחינם.
כן, זה בלינק בביו.
מהמם.
מה שאמרת עכשיו, זה ממש זרק אותי לרגע שהיה לי כזה אחרי פרידה, שישבתי באיזה בית קפה, ואחרי הרבה זמן שלא פתחתי יומן, פתחתי מחברת, והשאלה הראשונה שעלתה לי זה היה, איך אני מרגישה? ואני ממש זוכרת שגם כזה, גם קראתי את זה כמה פעמים אחרי שכתבתי את זה על דף, ולא לקחתי את זה משום מקום, זה פשוט עלה לי בצורה מאוד אינטואיטיבית באותו הרגע, אבל ממש אמרתי את זה, וואו, פאק, כמה זמן לא שאלת את עצמך את השאלה הזאת, כמה זמן לא נתת לה תשובה כנה ואמיתית, שהיא לא תשובה לחברה ששואלת אותך איך את מרגישה, או אימא, או קרוב משפחה, אלא באמת באמת לענות בכנות לעצמך.
כן. אני אגיד שהרבה פעמים, בטח שבקצב של היום-יום שלנו, אין לנו את הזמן הזה להרגיש, או שלפעמים להרגיש רגשות קשים, אנחנו צריכות יותר מחמש דקות שיחה במסדרון, שמישהי שואלת אותי, מה, איך את מרגישה? כאילו, לפעמים צריך רגע זמן לשהות. זה יכול להיות עם מפגש עם חברה, זה יכול להיות עם עצמי, אבל לפעמים צריך כזה רגע לצאת מהתשובה הראשונה שעולה לי, בשביל לגלות את השכבות שמתחת, והדבר הזה לוקח זמן ושהות. אז אולי עוד טיפ מעבר לטבלה שהייתי נותנת, זה לאתגר את הקצב של איך שאנחנו מדברים שיחות כאלה. בטח שאם נפגשתי לחברה בשביל לדבר איתה, וכוונו להיפגש וזה, אפילו קצת להעט את קצב הדיבור שלי בצורה מכוונת, אני מאמינה שזה ייצור איזשהו... יוציא אותנו מאוטומטים, יכניס אותנו לאיזה מקום אחר בתוכנו, יחשוף משהו שאולי לא נמצא מאוד מאוד בכזה קצה של הלשון, ומאוד גבוה במודע גם ככה.
וגם הייתי אומרת להקדיש פשוט זמן לזה, באופן מאוד מודע.
כן.
מראש, לדעת, נגיד, שתינו מאוד אוהבות בבוקר, להתעורר יותר מוקדם, ואז לתת לעצמנו את הזמן הזה, בין אם זה לכתוב, או בין אם זה לעשות דברים אחרים, ולאפשר לעצמנו את המקום הזה שאנחנו צ'קינג אין וכזה,
כן.
שואלות את עצמנו איך את מרגישה,
כן.
ומה את צריכה עכשיו.
אז הוצאתי יומן שנתי שכבר אין אותו, אז אני רק אומרת בשביל שידעו שזה קיים ואולי לשנה הבאה, שיומן שנתי שבאמת כל יום עושים את הדבר הזה, וכותבים בלוז כזה למה אני עושה את מה שאני עושה, על איזה צורך אני מנסה לענות. גם בלי היומן אפשר פשוט לעשות עמודה ביומן ולכתוב את זה כל מי שמנהלת יומן, כזה עם לוז. וגם בקרוב אני אוציא יומן כתיבה כזה עם שאלות מלכות בדיוק כמו שאת עשית לעצמך, עם עוד הרבה כאלה בדיוק מתוך ניסיון לתת מענה למקום הזה, שאני רואה שאפילו אני בעצמי, שאני מנהלת יומן, חלקי, נגיד אני כותבת פעם, פעמיים בשבוע, זה כזה עוגן בשבילי, כשאני עושה את זה, שאני מקדישה את המרחב הזה, ולפעמים אנחנו ממש צריכות רגע את ה... המרחב המיוחד הזה שבו אנחנו נקדיש זמן לעצמנו, שהוא לא נמצא בדרך כלל בתוך הרצף של היום-יום. אני צריכה ללכת כבר עם חברה, ללכת למטפלת, ללכת לריטריט הזה, לשבת עם היומן כתיבה שלי, ננה, וזה, אני חושבת שלשבץ את זה בלוז, בטח שאם אנחנו כזה במין סופר עיסוק, עומס.
סטודנטיות.
בדיוק. אז כזה ממש לתעדף את זה גם ברמת הלוז, כזה היום חצי יום, אני יושבת עם עצמי ועושה הליכה ובודקת מה הייתי, כאילו, כן.
חשוב. גם הרבה פעמים אני חושבת שהקצב הזה של החיים הוא מה שלא מאפשר לאנשים באמת לאפשר לרגש לצוף. כן. כי אני אומרת, טוב, אין לי זמן להתמודד עם זה עכשיו. יש לי מבחן עוד יומיים ויש לי עבודה ויש לי, אני לא יכולה עכשיו להיות עצובה. כן. כמו שאני לא יכולה להיות חולה.
אגב, את יודעת, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי דווקא מחקרית מצאו הפוך. שעכשיו כחלק מזה שאני יוצרת את היומן הזה, אז אני קוראת מחקרים שקשורים לכתיבה וכמה שזה משפר בנו כל מיני פרמטרים. והיה מחקר אחד על סטודנטים, שהייתה קבוצת ביקורת וקבוצה שעשו עליה את הניסוי. קבוצת ביקורת אמרו לה, תלמדי, כאילו, כרגיל. ולקבוצה הזה אמרו, פעם ביום תכתבי, לא זוכרת, בין אם זה היה עמוד או שני יומנים, אבל הם ניהלו יומן, והם היו חייבים לכתוב בו פעם ביום. החבר'ה שניהלו יומן, היה להם ציונים טובים יותר ותחושת מסוגלות גבוהה יותר.
וואו.
למרות שזה כאילו לקח זמן.
לכל מי שמקשיבה, טיפ, כן. ללימודים.
וואו.
כאילו, אז זה כאילו גם הפוך על הפוך, כי בעצם כשאנחנו ב...
אומס?
זה לא רק אומס, כי ביחד עם אומס גם בא הרבה פעמים הצפה ודחיקה של רגשות, אז אנחנו לא בתפקוד שם טוב, המערכת שלנו, וזה כאילו הרבה יותר עמוק והולך הרבה יותר אחורה מאשר התרבות שבה אנחנו חיים. אנחנו לא אמורים, זה לא בריא לנו להחזיק כל כך הרבה זמן רגשות בצורה לא מעובדת. תינוק בוכה, מקבל מענה, מקבל תמיכה, נרגע. אנחנו לא בוכים או לא מודים ברגשות שלנו, לא מקבלים מענה ממישהו אחר או מעצמנו שלבסט לעזור לנו, ואז הדבר הזה נשאר בפנים. אפילו ברמת הזה להיות נגיד סטודנטית, זה אשכרה משפיע לנו על היכולת ריכוז. אני רואה על עצמי שאני צריכה לעבוד, אם אני מוצפת רגשית, בטח אני לא היחידה שחווה את זה, נורא קשה להתרכז. אני אשב, אני אלמד את ה... או אעבוד את הארבע שעות האלה, אבל מה שאני אספיק יהיה עשירית ממה שאני עושה ביום אחר, ואני כנראה ארגיש עוד יותר חרה אחר כך, מה שבסופו של דבר עושה איזה מין עקומה יורדת כזה, שהתפקוד הולך ויורד.
נכון.
אז גם נראה לי, זה בדיוק ההפוך על הפוך הזה, כאילו התחושה הזו של, וואי, אין לי זמן להקדיש לעצמי, כי חשוב לי נורא הלימודים, אבל זה גם מקדם את הלימודים, או זה גם מקדם את העבודה, או זה גם מקדם את ה-whatever חשוב לי לקדם, שבשבילו אני לא מקדישה לעצמי זמן. זה חתיכת טריק. זה כאילו ממש...
וואי, זה מדהים מה שאמרת עכשיו.
כן.
אני מאמינה שזה ייתן הרבה לגיטימציה לאנשים שמקשיבים להתחיל באמת להתעסק בלקחת רגע הזמן לעצמם
נכון.
ולאבד את מה שקורה בחיים שלהם ולא כזה להמשיך ממבחן למבחן למבחן.
כן.
כי אני חושבת שבעיקר לסטודנטים זה משהו שהוא ממש לא מובן מאליו. כאילו להבין שהעצירה הזאת יכולה להביא תועלת.
אז באמת דיברנו עד עכשיו בעיקר על איך יותר להתקרב לעצמנו ולרגשות שלנו, אבל לעוקבות שלנו גם יש שאלות, ככה סיפרנו להם שאת מגיעה ואנחנו מראיינות אותך והם מאוד התרגשו. והרבה שאלות כאן, גם אני חושבת שזה מתבקש משם הדבר, תקשורת מקרבת, הרבה גם העיסוק במערכות יחסים בחיים שלנו. אז יש פה כמה שאלות שבאמת נוגעות לדברים האלה ואנחנו ממש נשמח אם תוכלי לענות עליהם.
בטח.
אז שאלה ראשונה זה, איך להצליח לשמור על תקשורת בזוגיות עם בן זוג שקשה לו לוותר רגשות?
אוקיי, אז גם פה אני רגע לוקחת, אני רק אומר את זה שוב בכותרת, את מה שאמרנו על עצמנו, שאם הוא לא מרגיש רגשות, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה. זה לא בכך אומר שאת גורמת לו להרגיש לא בטוחה, להרגיש רגשות, אבל זה כן אומר שהוא למד לאורך החיים שלו, וזה תכלס מאוד הגיוני כגבר בישראל שצריך לעבור צבא, שהוא יהיה באיזושהי רמה של ניתוק רגשי, כי בואו, כאילו, אי אפשר לעבור את הדבר הזה כשאני מרגישה את כל מה שאני מרגישה, זה הזיה. כאילו, זה ממש, זה לא מותאם. אני בתירונות שלי הרגשתי, הייתי אדם מרגיש, בכיתי, אם בכיתי רק פעמיים, שלוש ביום, זה היה נחשב יום טוב, התקפי חרדה, מה לא. ועובדה, כאילו, זה אי אפשר, כאילו, מזל שזה היה, החלק שלי בצבא היה רק הטירונות, ואז עברתי לתפקיד לא צבאי, אבל כאילו, אם כל זה היה הצבא שבהייתי נדרש לעשות את הדברים האלה כל הזמן, או שלא הייתי מצליחה לתפקד, או שהייתי צריכה לנתק את עצמי מכל הדבר הזה. אז בואו גם רגע עולה לי שכזה להגיד, אולי לפני איך לתקן אותו ואיך לגרום לו לוותר רגשות, קודם כל לשים זווית אמפתית, וזווית שבכלל מנסה להבין אותו, והוא לא בכך ידע להגיד את זה. לשים זווית שחומלת אותו, ומבינה שאם הוא הגיע למצב הזה, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, ושכנראה לא היה לו בטוח להרגיש רגשות. והייתי ממש מנחיכה את זה, זאת אומרת, ממש אומרת לו כזה, תשמע, אני שמה לב שאתה לא מרגיש בנוח להרגיש רגשות, או לבטא מולי אותם, שתדע שאני ממש כמהה ורוצה כזה להתחבר אליך, כי חשוב לי להכיר אותך, וחשוב לי שאני אהיה באמת בחיבור, ושתדע שאני ממש פתוחה לשמוע כל מה שיכול לעזור לך להרגיש פה בטוח יותר, לבטא את עצמך ולהגיד דברים פגיעים, ואני ממש רוצה לדעת מה אני יכולה לעשות בשביל שתרגיש פה בטוח יותר לעשות את זה.
מדהים.
אמן.
טוב, יש לנו פה עוד שאלה, שמישהי שאלה, איך מגיבים למישהו שאומר לך שהוא אוהב אותך, אבל את עוד לא מוכנה להגיד את זה חזרה, מתוך רצון לא לפגוע, איך מתקשרים את זה?
אז ממש ככה, נראה לי. הייתי אומרת, כאילו, שוב, אני קצת כזה, אני מאוד אוהבת להיות out there. אני אפילו, כן, אולי יש כאלה שיגידו שאני קיצונית מדי. נגיד, אני זוכרת פעם אחת שממש אמרתי למישהו שכזה דיבר עם חברה שלי, ואני כזה באתי במקרה וראיתי אותם, והייתי מאוד עצובה ושמתי עליה כזה ראש ורק הקשבתי להם מדברים, ואחרי כמה דקות קטתי שאני כזה ממש כזה פאק, הבחור הזה כאילו ממיס לי את החיים, כאילו אני כזה, מה קורה? אני התחלתי לפחד כאילו מכמה שאני כזה נדלקת אליו ומתאהבת בו ובחיוך שלו וזה. ואז באתי ואמרתי כזה, וואי, טוב, אני צריכה ללכת, אני כזה, יש פה סכנת התאהבות מדי בשבילי. וזהו, ויצאנו איזו תקופה.
גדול.
אבל גם, כאילו, הייתי קצת אומרת כזה ככה, ממש כמו שזה, מין כזה, וואי, אני ממש מפחדת לפגוע בך, כי אני, אתה יקר לי, ואני מפחדת שזה שאני לא מרגישה בנוח להגיד את זה עכשיו בחזרה, אז שזה יפגע בך, ואני עדיין ממש רוצה שנהיה פה, אני ממש סקרנית להמשיך ולראות מה קורה, כי אני, יש לי תקווה, כאילו, שזה, וזהו, ומעניין אותי לשמוע איך זה נשמע לך, מה זה מעלה בך, כאילו, איך אתה מרגיש עכשיו שאתה שומע שאני אומרת את זה. זאת אומרת, להביא את זה בחזרה ל... מה שחי כאן ועכשיו פה בינינו, ולא מהר לברוח לשיח כזה מבחוץ, תיאורטי שכזה, לא, לא, הכל קול, לא, ברור, ברור שאת כזה בקצב שלך, או כזה שאני אגיד כזה, וואי, תשמע, נראה לי אולי זה שלב מוקדם מדי בשבילנו ביחסים, אולי, כאילו לא לדבר על זה כזה כמה אמור להיות, אלא להחזיר את זה למה קורה פה בינינו עכשיו, וזה יהיה חשוף, זה יהיה כנראה מביך, אבל אני חושבת שזה גם ממש יחבר, ונראה לי שזה הסיבה שאנחנו, אני מקווה לפחות, שאנחנו מנסים להיכנס לדברים האלה.
כן.
נכון.
עוד שאלה שהייתה לנו פה, איך פועלים כשבן זוג נוכחי מפעיל טריגרים של בן זוג קודם?
שאלה טובה מאוד. אז דבר ראשון בהגיד, כזה אולי לא להגיד, יותר כמו לנרמל, שזה ממש 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 הגיוני, שום דבר לא דפוק בך, זה קורה לכולנו, בין אם אנחנו מודעות לזה או לא, אנחנו בעצם כל הזמן משליחות על בני הזוג שלנו בערך את הכל, ובטח שאת הטראומות שלנו ואת הכאבים הלא מעובדים בעין שלנו, ואני חושבת שזה יותר הזדמנות מבעיה. זאת אומרת, אם אני במקום שאני יכולה לקחת אחריות, ואני רואה, וזה נשמע שהיא רואה מעצם זה שהיא שאלה את זה, שזה לא באמת הבן זוג הנוכחי שלה, אלא שמשהו בה מופעל, אז זה מסמן לי שני דברים. א' כל, באמת שהיא באחריות שם, שכזה, וואי, זה הטריגל שלי, שזה כבר חתיכת שפו. ודבר שני, שזה בעצם מסמן לי שיש פה איזשהו רגש לא מעובד בעין, שיש פה משהו שכנראה בקשר הקודם לא מספיק קיבל מענה, לא מספיק קיבל פורקן, לא מספיק... ירדנו לעומק של מה שמפריע לי שם, או מה, איזה טריגר התעורר לי שם, או איזה כפתור רגשי זה לוחץ לי שם, וכמובן, הפלב הפלא, זה בא לנשוך אותנו בטוסיק מאחורה, וזה נכנס איתנו גם לקשר הקרוב, וזה אופטימי בעיניי, ויש פה הרבה תקווה בעיניי, כי אני בעצם יכולה לקבל פה תיקון, אם אני מביאה את זה לבן זוג שלי, ואני אומרת, וואי, אני שמה לב ששוב הפצע הזה, או שוב הטריגר הזה, מפעיל אותי, ושוב אני מרגישה דחויה, ואני יודעת, כאילו, יש לי איזה סרט שזה, כאילו, אני זוכרת שהרגשתי ככה גם איתו, עם הקודם שלי, אבל עדיין אני מרגישה את זה פה, ואני יודעת שזה לא בכך קשור אליך, יש פה הזדמנות בעצם כן לקבל על הרגש שלי תיקוף, שכזה וואי, זה בטח נורא מפחיד, זה בטח נורא מפחיד להרגיש ככה, ומקום מספיק בטוח לפרוק את הרגשות ואת החוויה שלי שם, ואולי לעשות איזשהו קשר מחדש למקום הזה בי שמרגיש דחוי, והפעם לקבל לו תיקון לזה שהנה, פה כן קיבלו את הרגשות שלי, פה כן שמעו אותי עד הסוף, ואז בעצם זה סוג של, אני לא אגיד נפטר לנצח, כי זה בטח משהו עמוק יותר רק מהרגע הזה, אבל זה כן התחלה של תיקון או ריפוי, כמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד. אז כל עוד נראה לי יש שם איזושהי מודעות ורצון לעשות את הקפיצה המאוד מאוד מאוד אמיצה הזו, ולהיות חשופה עם הטריגרים שלי ועם זה שזה מפעיל בי משהו, ואולי גם לדעת להגיד מה בעצם אני צריכה ממך, אני צריכה עכשיו שרק תקשיב, אני צריכה רגע שתכיל אותי מבלי לפתור אותי, אני צריכה רגע שלא תגיד לי, כאילו ממש כזה להגיד מה בעצם אני צריכה שתחבק אותי, שתגיד לי כזה, וואי, אני מבין אותך, זה הגיוני. אז אני ממש רואה שם הזדמנות, אם התנאים האלה מתקיימים, לעשות כזה סוף סוף את התרחיש הטוב הזה שבעצם בעומק שלנו קיווינו.
מדהים. טוב, יש לנו פה עוד הרבה שאלות, אבל הזמן שלנו קצר, אז אני חושבת שאולי בהמשך נפתח איזושהי תיבת שאלות בשבילך, וככה נענה לעוקבות. לינדה, היה לנו מדהים שבאת. תודה רבה לך על הזמן שלך. תודה שהגעת לפה.
בשמחה.
אנחנו רוצות להזמין את העוקבות שלנו, לעקוב אחרייך. איפה הן יכולות לעשות את זה?
אז גם בעיקר אפשר באינסטגרם, שם רוב התוכן עולה. לינדה נתן, נתן עם TH. אני אגיד שמעבר ללצרוך תוכן, אני באמת הכי כאילו בא לי להגיד שמי שהתחברה וזה נגע לה כאן ו... מרגישה שהיא זקוקה בדיוק למרחב הבטוח הזה, רגע להסתכל על הדפוסים שלה, רגע להבין, רגע להפסיק את המרוץ הזה של ההתפתחות האישית, במובן של איך אני עכשיו נהיית יותר טובה, איך אני מקבלת כלים, אלא קודם כל לעצור ולהבין מה קורה פה עד עכשיו. אז א' כל שאני ורותם כהני, חברה מאוד טובה שלי וקולגה מדהימה, עושות ריטריט ביחד שנקרא להיות הבסטי של עצמי, ב-2021 לינואר, שעה וחצי דרומה מתל אביב, במקום מדהים במדבר, ושאני מאוד מאוד מאוד, יש מקומות אחרונים, אז מי שזה מדבר אליה, הלוואי שתצטרף, וגם שאני מעבירה קורסים, בעיקר בתל אביב, אבל גם דיגיטליים, של תקשורת מקרבת, יש ספריית הרצאות על מערכת העצבים, וכל מה שדיברנו כאן, אז מוזמנות להסתכל שם ולהדפיס את טבלת הרגשות והצרכים שגם נמצאת אצלי בפרופיל. זה הכי חשוב.
אנחנו נדאג להדפיס ולהראות לך.
יפי.
תודה רבה, לינדה.
תודה.
תודה.
מקוות שנהנתן מהפרק היום ושלמדתן משהו חדש מהשיחה שלנו עם לינדה. אם אהבתן, אנחנו מזמינות אתכן כמובן לשתף גם אותנו וגם את החברים והחברות שלכם. נשמח לשמוע מה למדתם מהפרק הזה, ונתראה בשבוע הבא.